תגיד לי, אור, אתה מאמין שחברה יכולה גם להיות רווחית ולצמוח בענק וגם לעשות טוב? זה המשפט הראשון שאמר לי מנכ״ל רייזאפ יובל סמט, שנכנס לחדר ההקלטות של הפודקאסט לפני חודשיים. משפט שהפך לשיחה סוערת ומלאת יצרים, אולי שמעתם את זה בפרק שהוא היה פה. הוא היה לבוש בענווה, כרגלו, לא היה אפשר לראות עליו שהוא מנכ״ל של חברה מצליחה, או לזהות את ההצלחות האדירות מהעבר שלו. עניתי לו, לא יודע, שווה לנסות. פעם אנשים שרצו לעשות טוב הלכו להקים עמותה, זו הייתה הברירה היחידה, אבל העולם השתנה ואנחנו השתננו, העובדים החדשים, צמח פה דור של אנשים שרוצים עבודה משמעותית ובאותו זמן לא רוצים לוותר על הכסף. וזו דילמה קשה ויומיומית אצל הרבה אנשים. רייזאפ, חברה שמתנהלת בדמותו של אותו איש צנוע ואדיר שמאז יצא לי לבלות איתו ולראות מקרוב עד כמה הוא walks the talk, הלכה ועשתה משהו שאחרים לא כל כך מעיזים לעשות היום, זה נקרא דוח אימפקט. זה אומר שהם הולכים לחקור באומץ מה השינויים שהמוצר והקהילה שלהם אשכרה עושים לאנשים בחיים. כן, זה נשמע הגיוני שכל חברה תעשה דבר כזה, שחברת קפה תבדוק כמה הקפה שלה באמת העיר אותנו, או חברת מוניות תבדוק כמה זמן באמת חסכנו על זה שלא השתמשנו בטלפון אלא באפליקציה שלה כדי להזמין מוניות, אבל בתכלס הם לא עושות את זה. אולי זה לא מעניין אותם, אולי זה לא מספיק חשוב להם. לא חשוב כמו כמה משתמשים יש באפליקציה, או כמה נהגים נרשמו לשירות, או כמה עסקאות ביצענו, כמה ההכנסה עלתה מהחודש שעבר. רייזאפ מתעניינים בשני הדברים, גם ברווח הזה וגם ברווח של לקוחות עצמם, והם רוצים לסחוף גם אתכם לשם. כשבוע הבא הם עורכים כנס שלא היה כמו בארץ, לצערי עדיין, ויש לינק להרשמה שלו בתגובה, תכף תבינו למה. ויערכו בו 5 פאנלים שונים של אנשי מקצוע. מנהלי מוצר, מעצבים, מנהלי קהילה, משאבי אנוש, ואפילו משקיעים, שעם כולם אני אדבר על איך אפשר לבנות חברה שמאפתמת לעשייה טוב. כדי לוודא שזה לא יוצא איזה כנס בולשיט, יובל אמר לי, בוא אתה כאילו תשאל את השאלות הקשות, ואני זרמתי כמובן, ולמה אני חושב שזה יעניין אתכם? כי אם אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, יש מצב טוב מאוד שגם אתם אנשים שמחפשים משמעות בעבודה. והכנס הזה תכננו אותו ככה שהמטרה היא לתת לכם השראה, לעזור לכם לחשוב איך אתם יכולים לחבר את הרצון שלכם לעשות דברים משמעותיים בעבודה לעשייה המקצועית. נגיד מנהלות מוצר ומעצבות, הן לוקחות כל יום החלטות, אתם יודעים, בוחרות כפתורים, עושים פלואים, שהדברים יכולים להיות לטובת החברה, או אולי גם לטובת המשתמש, או רק לטובת אחד מהם. אז אני אשאל אותם שאלות קשות על ההתלבטויות האלה, ומנהלות קהילה עסקיות, יש להם גם התלבטויות, כי מצד אחד קהילה טובה זה כזו שיש בקשרים עמוקים. מצד שני, אם אתה מנהל קהילה עסקית, המטרה שלך היא כאילו רק שהקהילה תגדל, לא? כי זה מנוע צמיחה לסטארט-אפ. אני אדבר גם עם משאבי אנוש, שצריכים, יש להם דילמות ענקיות שקשורות למשמעות, כאילו איך מאזנים גיוון והכלה עם הצורך והרצון לגייס ממש מהר, מה שמוביל אנשים כאילו לדווקא ההפך. ועם משקיעים, אני אדבר על איך להזזל, מאיפה יש לכם את האומץ לבוא לחברה שאומרת, אני מאפתמת לעשייה טוב, ולא אני מאפתמת לרווח ולשורה התחתונה, ולשים עליה כסף. כאילו בסופו של דבר יש לכם אחריות, אתם צריכים את הכסף שלכם להחזיר למי שהכניס אותם לקרנות. בקיצור, יהיה כנס סופר מעניין, הוא ישודר אונליין והוא פתוח חינם לכל מי שרוצה ללמוד איך להרוויח פעמיים. אתם מוזמנים להירשם, אני אשאיר לינק בפרק ונתראה שם. ועכשיו לפרק של השבוע.
היי, כאן ליאור פרנקל, ברוכים הבאים לעוד פרק של פופקורן. סחתיין עליכם כרגיל שאתם משקיעים בעצמכם, ופופקורן הוא פודקאסט שעוזר לכולנו לעשות אדפטיישן לעולם החדש, כלומר להסתגל לשינויים שעוברים עלינו, שינויים בעולם העבודה, בתפיסות שלנו, בעולם החינוך, במדע, באמנות, ברפואה, פסיכולוגיה, בעצם כל כיוון שנסתכל נמצא דברים שמשתנים מאוד בשנים האחרונות. איפה זה תופס אותנו, איך נוכל ליהנות ולנצל את ההזדמנויות שהעולם החדש הזה יוצר, במקום להיבהל מהן ולהשתבלל בעולם הקודם. פופקורן פה בדיוק בשביל זה, והיום נדבר עליכם, כלומר עליכם בעבודה שלכם, כלומר על מה נותן לכם מוטיבציה בעבודה, ויותר מדויק מה נותן לכל אחד ואחת מכם בנפרד מוטיבציה. האורחת שלנו היום תסביר למה אין דבר כזה יש מוטיבציה או אין מוטיבציה, זה הרבה יותר מורכב מזה. למוטיבציה האישית של כל אחד מאיתנו יש הרבה חלקים נעים, ולכל אחד יש תמהיל שונה וייחודי של המוטיבציה שלו. הזמנתי אותה כי אחת הבעיות שאני רואה בזמן האחרון זה שבהרבה פעמים מאוד מכלילים. מנהלים למשל אומרים דברים כמו, מה שייתן להם מוטיבציה זה ארוחת בוקר מפנקת ומגבשת, או בוא נוציא את כולם לאחת כזאת, או הם אומרים, מה שייתן להם מוטיבציה זה שנאמר להם תודה וניתן להם קרדיט, אז בוא נוודא בישיבה הבאה שאומרים תודה אחד ואחת לכל אחד מהעובדים. עכשיו, יכול להיות שהם צודקים, אבל כנראה שארוחת בוקר תהיה יותר רלוונטית לחלק מהעובדים, ולהגיד תודה יהיה רלוונטי לחלק אחר מהעובדים, וכולנו קצת שונים אחד מהשנייה, ויש לנו דברים אחרים שמשפיעים על המוטיבציה. אם זה המצב, אז זה ממש חשוב שכל אחד יוכל לדעת על עצמו, שלא לדבר על כמה זה חשוב שהמנהלים ידעו עלינו, מה בדיוק, אבל בדיוק הדברים שמשפיעים לנו ספציפית על המוטיבציה, נכון? אז הבאתי לפה את האישה המושלמת לעזור לנו עם זה, שתפרט לנו מה הסוגים השונים של החלקים של המוטיבציות, ואולי איך נבין מה קשור אלינו ומה לא. אני מדבר על סמדר תדמור. סמדר היא יזמת, מייסדת שותפה ומנכלית של הסטארט-אפ קלארו. לפני כן הייתה יועצת ארגונית מומחית לעולם העבודה החדש, וסמנכלית משאבי אנוש בחברה גלובלית. היא מרצה, כותבת טורים ניהוליים בגלובס ובעיתונים מקצועיים, מלמדת באוניברסיטה ובמכללה למינהל, היא גם אימא לשלושה, וזהו, היא תכף תספר לנו הכל, אז ניתן למוזיקה את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. Ring the alarm, hot ass nigga. Yeah. Big ass head, so my dreams get bigger. Yeah. Me campaign strong, so my flows get sicker. Yeah. Confidence bigger than a drunk ass nigga. Look, I'm a work graveyard shift. אז אני הייתי עובדת יחסית חדשה במקום העבודה, באותה חברה גלובלית. עוד לא הייתי מנהלת גדולה. וחלק מהתפקיד שלי היה להסתובב ולהכיר את האנשים בארגון, להיפגש עם מנהלים שונים, לראיין אותם. אהבתי מאוד ללכת אליהם, למשרדים שלהם, ולא להזמין אותם אליי לחדר. ככה יכולתי להכיר את סביבת העבודה שלהם, לראות את האנשים שאיתם, ולהתרשם יותר מהאווירה בחברה. וככה הסתובבתי לי בין כל המקומות, מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי, היה לי נורא נורא מעניין ומאוד מגוון. ויום אחד קרא לי המנהלת שלי ואמרה לי, תשמעי, אני מבקשת שתביא לי עותק של היומן שלך, אז עוד לא היה גוגל כזה שאפשר לחלוק אותו עם האנשים. אני מבקשת ששימי לי את היומן כאן כל שבוע, אני צריכה לדעת בדיוק איפה את נמצאת בכל רגע נתון. תדפיסי לי? כאילו
תדפיסי
את
לי את היומן שלך, ככה, בדיוק. אמרתי, אוקיי, הלכתי לחדר שלי, התפסתי מכתב התפטרות, ושמתי לה על השולחן.
וואו, קיצוני.
כן. מבחינתי זה היה הרגע שהבנתי שאם העצמאות שלי נלקחת ממני ואם אני צריכה לומר לה או לתת לה את גישה לכל רגע בחיים שלי, שם גם נגמרת העבודה שלי באותו מקום.
אז את מדברת עכשיו על משהו שאנחנו קוראים לו אוטונומיה, נכון? הצורך הזה להרגיש שאני שולט בדברים שלי ואולי פחד ממייקרו-מנג'מנט או משהו כזה, נכון? אבל את עצרת אותי אחרי איזשהו כנס, ואמרת לי, ליאור, אתה חושב שכולם רוצים אוטונומיה, אבל לא כולם רוצים אוטונומיה, אז, זאת אומרת, הסיפור שסיפרת, סיפרת אותו כי את חושבת שכל אחד שמתערבים לא צריך ללכת ולהתפטר, או כי את כזו?
ממש לא, אני כזו. בשבילי האוטונומיה, העצמאות, היכולת לשלוט בזמן שלי, שלא יחליטו עליי, לא במובן שלא לקבל סמכות, אלא במובן שיסמכו עליי מספיק כדי לתת לי את האפשרות לקבל את ההחלטות הנכונות בתוך המסגרת של הארגון, היא מאוד מאוד משמעותיות. אבל אני מכירה המון אנשים, חלקם עבדו איתי לאחר מכן, גם כעובדים שלי וגם כעמיתים שלי, שלא בהכרח היה חשוב להם. זה מבחינתם, כשסיפרתי את הסיפור הזה, אגב, לא לכולם זה נראה תמוע. חלק אמרו, "אוקיי, מה הבעיה? סבבה, אז תתני לה, אפשר לחשוב."
כן.
אז אוטונומיה היא כשזה מניע מאוד משמעותי אצלך, אצלי לצורך העניין, זה קריטי. בלי אוטונומיה, אני לא יכולה להיות בשום מקום.
כן. אז איך באמת אנשים יכולים לגלות מה המניעים הספציפיים שלהם, מה המוטיבציות הספציפיות שלהם? ואם יש לך, אני לא יודע, את יכולה למנות כמה כאלה סוגים של מוטיבציות, אז בוא נדבר על זה רגע שיהיה לנו פה איזה מצע.
כן, אז קודם כל אני אגיד רגע שמוטיבציה היא אנרגיה. היא אנרגיה שמאפשרת לנו לממש את מלוא הפוטנציאל הפנימי שלנו. זה אותו כוח שגורם לנו לקום ולפעול. בניגוד לחוזקות שמדבר על הכישורים, על היכולות שלנו, במה אנחנו טובים, בניגוד לכישורים שזה מיומנויות שנרכשות, מוטיבציה יושבת על צרכים פנימיים, אמונות פנימיות, הנחות עולם בסיסיות, שהן באופן טבעי מאוד מאוד שונות אחד מהשנייה. אנחנו זיהינו כ-30 גורמי מוטיבציה שונים. אפשר להתווכח לזה, יש כאלה שירו יותר, אז זה נורא נורא תלוי איך מפרקים.
30?
30 גורמי מוטיבציה שונים. שככל שמפרקים את זה לרזולוציה יותר נמוכה, או ממש לבני בניין, אז היכולת להבין את ההבדלים בניואנסים היא מאוד משמעותית. כי בסוף יש לא מעט התנהגויות כשאנחנו רואים אותן על פני השטח, הן יכולות לנבוע מגורמים שונים. אבל כשאנחנו מסתכלים על אותה התנהגות לצורך העניין, מישהו אחר היה אומר על ההליכה שלי, היא צריכה שליטה. היא צריכה שליטה, אני. הייתי צריכה שליטה, אבל לא, אני לא הייתי צריכה שליטה, הייתי צריכה אוטונומיה. אז ההבדל, אותה התנהגות יכולה הייתה לבוא, או ממישהו שיש לו צורך בשליטה, או ממישהו שיש לו צורך באוטונומיה. אם אני יודעת שאני צריכה את האוטונומיה, גם ידעתי למה לבקש מהמנהלת שלי. אם הייתי צריכה שליטה, זה כבר הייתה בקשה אחרת לחלוטין.
הבנתי, זאת אומרת, זה שלא רק אם נסתכל על ההתנהגויות, אז מיד נוכל לדעת מאיזה מוטיבציה הם הגיעו, כי התנהגות מסוימת יכולה להגיע ממוטיבציות שונות.
בדיוק.
את יכולה לתת כמה דוגמאות לחלק מהשלושים האלה?
כן, אז יש לנו מוטיבציות שקשורות יותר לעולמות של ביצועים, כמו המניע הזה, הדרייב הזה, הדרייב להשיג תוצאות, או כמו שאמרתי, שליטה, זה אומר, אנשים שנורא נורא צריכים לדעת, לדעת את הפרטים, לדעת את מה קורה, צריכים בהירות, כי זה מה שנותן להם תחושת ביטחון. יש מוטיבציה שהיא מוטיבציה של פעולה. יש אנשים שכל מה שהם צריכים זה להיות בעשייה. קשה להם נורא עם בטלה. חוסר מס מחבא אותם. מצד שני, יש אנשים שצריכים את הלחץ, את הדדליין, את היעדים המאוד מאוד ברורים. הם צריכים את הסנס אוף ארג'נסי הזה, שהוא מאוד משמעותי. יש מוטיבציות שבכלל קשורות לעולמות של יחסים, כמו מוטיבציה או הצורך בשותפות, שהיא שונה לחלוטין מהצורך בחברות. אז שותפות, למשל, היא יושבת על הצורך בתחוש, או בידיעה הזאת שאני לא לבד, שיש עוד מישהו שנושא איתי בעול. לעומת זה, חברות זה הצורך באינטימיות, במערכת היחסים, באמון שנוצרת. לאו דווקא בהקשר של שותפות, אלא עצם המערכת היחסים הזאת, היא זו שמאירה ומובילה לפעולה.
כן.
יש כאלה שיש להם צורך בלמידה, מוטיבציית למידה, שהיא מוטיבציה שהיא גם יכולה להיות חוזקה, אבל גם היא מניעה. יש בה אלמנט של סקרנות, ורצון מתמיד לדעת עוד ועוד ועוד, ולחקור יותר ויותר. יש מוטיבציה של מצוינות, אנשים שרוצים כל הזמן להעלות את הרף, לקחת אותו עוד למעלה. יש מוטיבציה של גיוון, אנשים שצריכים, זה יכול, וזה אגב יכול להתבטא בהמון המון דרכים. יש כאלה שצריכים גיוון בסוגי הפעולות שהם עושים, יש כאלה בסוגי הפרויקטים או בסוגי האנשים שנמצאים איתם, אז גם למוטיבציות יש עוד אלמנט ככה של התאמה אישית.
ואם היית, זאת אומרת, מה זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש כמו אקולייזר על כל השלושים האלה, אחד גבוה ממש, אחד נמוך ממש וזה, או שיש, אפשר להגיד באופן קצת יותר פשטני שיש לנו שלוש או חמש או שבע שהן עיקריות?
כן, אז קודם כל זה כן, הדוגמה של האקולייזר היא מעולה. כך אני רואה את זה, אני רואה את כל השלושים האלה. עכשיו, מאוד יכול להיות שישנן כאלה שנמצאות באפס בווליום שלהם. אנחנו, מהניסיון שלנו, מהמחקר שעשינו, אנחנו זיהינו, הגדרנו חמש דומיננטיות שקיימות אצל כל אחד, ומה שמעניין זה לא רק שהן פועלות, חמש המוטיבציות השונות פועלות כל אחת בפני עצמה, אלא גם נוצרת איזה מין אינטראקציה בין המוטיבציות שיוצרות גוון אישי מאוד מאוד מיוחד.
כן.
כי אם לך יש מוטיבציה של השפעה, ומוטיבציה של הובלה, ומוטיבציה של אוטונומיה, זה כבר ייצר איזשהו פרופיל התנהגותי מסוים.
כן.
לעומת זאת, אם לי יש השפעה, נתינה ותרומה, אז אני כבר אקח את ההשפעה שלי יותר למקומות חברתיים, או של עשייה, זה כבר משהו שונה לחלוטין.
כן. אז עוד שנייה נצלול למה זה אומר. בוא נעצור לרגע, את כל הזמן אומרת, אנחנו זה כאילו בקלארו, נכון? בסטארט-אפ.
נכון.
איך בכלל הגעתם למיפוי של המוטיבציות האלה? כאילו, למה, מה הייתה המוטיבציה?
מוטיבציה, קודם כל מוטיבציה של חלום עתיד שלי ויצירתיות. זה שתי מוטיבציות מאוד חזקות שלי שכנראה נהיו. אז יחד איתי בקלארו ישנו גם רן הורדי, שהוא שותף שלי עוד מלפני קלארו, כשהיינו יועצים ארגוניים ביחד בחברת קונקשן. ויש לנו עוד שותף נוסף שהוא בעולם הטכנולוגי, ה-CTO שלנו, שאול בן מאור, שהצטרף אלינו לפני שנה וחצי. אז כשרן ואני התחלנו לעבוד יחד, עבדנו הרבה מאוד עם החוזקות של גלופ, שרנו זה שהביא אותם לארץ, ובא למטר ואמר, תתרגמו, זה משהו טוב.
רגע, תני איזה דקה למי שלא...
מי שלא מכיר, אז גלופ, זו חברת ייעוץ מאוד מאוד גדולה, כבר 40 שנה חוקרת את עניין החוזקות, פיתחה כלי שאלון מאוד 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 עוצמתי, מאוד מדויק, כבר עשו אותו מיליוני אנשים בעולם, שידע לזהות מהם החוזקות של האנשים.
כן.
ואנחנו כבר 25 שנים עובדים עם החוזקות.
מה זה דוגמה לחוזקות?
החוזקה היא בעצם ביצוע שאתה עושה באופן מתמיד וקבוע, באופן מצוין. היא יושבת על השילוב של הכישורים שלך והכישרון שלך. משהו שהוא מולד ומשהו שנרכש.
אז יצירתיות יכולה להיות חוזקה?
כן, יצירתיות יכולה להיות גם חוזקה, אבל היא יכולה להיות גם מוטיבציה. יש חוזקות, אני אתן דוגמה. אוקיי? יצא לי לעבוד עם מנהלת, והיא עשתה את המיפוי של המוטיבציות שלה, ולא יצא לה, יצאו לה כל מיני מוטיבציות כמו מצוינות, ויוקרה, והשפעה, וכן הלאה. ואז היא מסתכלת, ואומרת לי, תקשיבי, אני עשיתי את, את המבחן החוזקות, את מזהה החוזקות של גלופ. של גלופ, ויש לי שם למידה, וכל החיים אני יודעת שלמידה, היא החוזקה שלי, היא מניעה אותי, אני, יש לי כבר שני תארים שניים, ותואר אחד שלישי, ואני כל החיים שלי תלמידה מתמדת. אז איך יכול להיות שלא יצא לי מוטיבציה של למידה? ואז התחלנו לבחון רגע, למה היא לומדת?
כן, כי יש לה מוטיבציה של יוקרה.
בדיוק, כי היא לא סתם לומדת, היא הייתה יכולה ללכת לעשות קורסים אונליינים, או לעשות כל מיני, לקרוא ספרים כדי ללמוד, אבל לא, הם עוד חשוב לה לעשות תארים אקדמיים.
איפה שהתעודה שווה.
בדיוק. אז היא הלכה לעשות תארים, אז יש לה מוטיבציה של יוקרה ומוטיבציה של מצוינות.
כן.
והפרשנות שלה למצוינות היא השכלה גבוהה.
מדליק, מדליק. אוקיי, אז יש את החוזקות של גלופ, ואז?
אז אנחנו המון המון שנים עבדנו באמת עם המון כלים שהם יודעים לתאר מאפיינים אישיותיים, הם יודעים לתאר תמונת מצב של האדם. ובכל השיחות והעבודה שלנו עם מנהלים ועם ארגונים, זיהינו את העניין הזה שכשיש שיש שונות גם באנרגיה שגורמת לאנשים לממש את אותו פוטנציאל שלהם. וככה הבנו שמוטיבציות או השונות בין המוטיבציות היא הדבר שעושה את השינוי המשמעותי, הוא עושה הבדל. כי יש לי את הידע, יש לי את המיומנויות, אבל לא תמיד בא לי להשתמש בהם, ולא תמיד מתחשק לי לעשות את הדבר הזה, כי כבר נמאס, כי כבר עשיתי את זה המון שנים, ופתאום שמענו בשיח של האנשים את המונח הזה, מוטיבציות, והתחלנו להסתכל על זה משם.
כן. אני חושב אגב שזה... זה משהו נורא מסובך באיך שאנחנו... שמתחיל באיך שאנחנו גדלים בבית ספר, בעצם יש איקס מקצועות, לא יודע כמה, 10, 12, 15, אני לא זוכר. ילדה שלי עוד לא בבית ספר, אבל יש מספר מסוים של מקצועות, וכולנו כמו חיילים, נבחנים באותם מקצועות. ואז איפה שיש לנו את החוזקות שלנו, אנחנו מקבלים בדרך כלל ציון יותר גבוה.
נכון.
הפידבק של הבית ספר הוא, אתה טוב בזה, כדאי לך להתעסק בזה. אוקיי? נגיד בצורה הכי פשטנית, נגיד אתה ריאלי או אתה הומני. אוקיי? שזה מטומטם לדעתי החלוקה הזאת, אבל היא פשטנית מדי, אבל נגיד אומרים את זה הרבה לילדים. תשתמש בזה. עכשיו, זה שאני אולי חזק במשהו, לא אומר שיש לי מוטיבציה להשתמש בו, אוקיי? וגם גלופ באים ואומרים, יותר כדאי לך להשתמש בחוזקות שלך, מאשר לנסות לתקן את החולשות שלך, כי זה ייקח לך 1,000 שנים יותר מלהצליח להבין איך אתה יכול לעשות משהו עם החוזקות שלך. אבל אם אין לי מוטיבציה שמתקשרת לאותם חוזקות, אני חושב שזה הרבה פעמים הסיפור של בן אדם בן 35, שעושה משהו הוא טוב בו, אבל הוא לא סובל את זה, מבלי שהוא אומר את זה בכל רם. שואל, איך הגעתי למקום הזה? הגעת כי היית בזה חזק, קידמו אותך, כי היית בזה טוב כל הזמן, אבל יכול להיות שיהיה לך בכלל מוטיבציה להתעסק עם הדבר הזה.
זה מאוד מאוד מדויק. אני מאוד מאמינה אגב בחוזקות. אני באמת חושבת שהתפיסה של חוזקות היא תפיסה נכונה. אני מאמינה גם שככל שאתה יותר צעיר, החוזקות שלך גם מגלמות את המוטיבציות שלך. טוב במה שאתה מאוד אוהב לעשות. עם השנים זה קצת באמת אתה מתועל למקומות מסוימים. אני יכולה לתת דוגמה לעובדת שהייתה לי בארגון. היא הייתה מאוד 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 טובה בתחום מאוד מסוים, והיא הייתה מעולה, באמת. וחשבתי לקדם אותה באותו תחום, לתת לה לנהל את התחום הזה, להרחיב את היריעה שלו. היא הייתה, בתוך התחום הזה הייתה מצוינת בחלק המאוד אנליטי. לצורך העניין, היא ניהלה לי פרויקט שלם של חלוקת תווי שי. מי שיצא לו לעשות דבר כזה בארגון יודע שזה חתיכת סיפור, בטח בארגון שיש פה 7,000 אנשים, כי זה המון המון כסף, וצריך להיות נורא מדויק, וחלק מקבלים לפי חלקיות המשרה שלהם, ואז צריך לנהל מהלך גם לוגיסטי, גם אנליטי, והיא עשתה את זה פעם ראשונה בהיסטוריה, שגם היא עשתה מסע ומתן, והצאנו מחירים מעולים מהספקים, וגם 10 ימים לפני החג, כל התלושים היו בידיים של העובדים, ולא נשארנו לא עם חוסר ולא עם עודף.
מדהים.
זה היה מדהים. אמרתי, מעולה, את כל כך טובה בזה, בואי נקדם אותך ואני אתן לך להיות מנהלת הרווחה. כי זה חלק מהתפקיד של מנהלת הרווחה.
כן.
והזמנתי אותה לפגישת, לשיחת משוב, והתכוננתי, וכבר ראיתי איך אני, איך ינם שלה יבריקו, כי היא הולכת להתפתח להיות מנהלת הרווחה. וככל שככה נתתי לה יותר פידבק על הדבר הזה, אבל... וסיפרתי לה על, על ההזדמנויות שיש לה בעולם הרווחה, היא הלכה וכבדה. וראיתי את האנרגיה יורדת ויורדת, ואני מסתכלת עליה ואני אומרת לה, מה קורה כאן? היא אומרת לי, תשמעי, אני יודעת שאני טובה בזה, אבל אני ממש שונאת את זה. אוקיי.
אגב, יש לנו מאזינים שהם מוכשרים בכמה תחומים, או שהם מצטיינים, הם מכירים את זה.
נכון.
הם מכירים את זה על עצמם.
נכון. וזה מאוד נפוץ היום יותר ויותר, כי אנחנו יותר מודעים לעצמנו, ואנחנו נותנים מקום גם לעובדה, שאנחנו יכולים להיות גם וגם וגם, שאנחנו לא חייבים להצטיין רק בתחום אחד. אגב, התוצאה של השיחה הזאת, זה שהיא אמרה לי שבעצם התשוקה שלה, היא ללמוד מערכות מידע. והיא בכלל לא רוצה להתפתח במשאבי אנוש, למרות שזה מה שהיא למדה, ומיד הרמתי טלפון למנהל מערכות המידע, והוא קיבל אותה בשמחה ובאהבה, והיום היא עוסקת בתחום הזה.
גדול.
כן.
אוקיי, אז בואי נחזור רגע אלייך ולרן, והחלטתם, התחלתם להתאהב בעניין של המוטיבציות, אבל איך הגעתם למיפוי של כל הדבר הזה? כי זה נראה...
אז קודם כל אנחנו... כן, קודם כל, אנחנו לא הראשונים שעושים מיפוי, יש עוד כל מיני חברות שעושות מיפוי, ואחת החברות האלה, אנחנו יצרנו איתם קשר, רן יצר איתם קשר, ואנחנו מייצגים אותם עדיין בישראל, ויש להם כלי שאיתו עבדנו הרבה מאוד שנים, וצברנו קילומטראז' של ניסיון, וראינו מתוך השטח דווקא, ראינו פערים, בין העולם החדש המשתנה, בין הביטויים בפועל, מה מתאים להיום ומה פחות, ולאט לאט מתוך הניסיון הזה הבנו שהגיע הזמן לעשות שדרוג, להתאים את הכלי לעדכון גרסה. כן, ומשם אנחנו בעצם יצאנו למחקר שלנו ששקלל גם את התובנות שלנו מאלפי מפגשים שיהיה לנו עם מנהלים, וגם עם המון ידע נוסף שהבאנו.
אוקיי, אז בסופו של דבר הגעתם למיפוי של... למיפוי של 30 מוטיבציות.
נכון.
אוקיי, ואת שלחת לי ביום שישי איזה מבחן קצר שעשיתי, ובואי נדבר על זה קצת. על בעצם מה הבנתי... אחרי המבחן הזה. בעצם המבחן הזה נתן לי תוצאות שהראו מה המוטיבציות העיקריות שלי, נכון? כשהיו הרבה מאוד שאלות על עבודה בצוות, ועל כל הזמן זה היה מה הכי חשוב לי ומה הכי פחות חשוב לי, באיזה, כל פעם רשימה של 5 דברים, וזה היה על כמה מצוינות מעניינת אותי, וכמה... משמעות מעניינת אותי, וכמה כל מיני דברים כאלה, והשאלות מנוסחות בצורות מאוד כאלה חמקמקות, שאני לא יודע בדיוק מה רוצים ממני, אבל גם טיפה חוזרות על עצמן, כמו במבדקים טובים, כדי לוודא שמה שנקרא, לא סימנתי משהו בטעות או זה. ובסוף קיבלתי מין רשימה של 5 מוטיבציות החזקות שלי, נכון?
נכון.
אז בואי נחזור רגע למקום הזה. נגיד שאני יודע מה ה5 מוטיבציות החזקות שלי עכשיו. מה אני אמור לעשות עם זה? או אולי ניקח מוטיבציה אחת לדוגמה ונדבר עליה רגע בצורה פרקטית.
אז קודם כל, אחד הדברים המשמעותיים שאנחנו הבנו במהלך עבודה עם מוטיבציות, זה כשמדברים על מחוברות, engagement, שנושא נורא נורא חם כבר עשור, כן, לא חדש, המקום שבו אנשים באמת מרגישים מחוברים, זה המקום שבהן, המקום שבו המוטיבציות האישיות שלהם מקבלות מענה בתפקיד שהם עושים.
אוקיי, לדוגמה.
זאת אומרת, אם המוטיבציה שלך היא יצירתיות, אם אתה תעשה עבודה מונוטונית שחוזרת על עצמה, שאין בשום מקום ליצור דבר חדש, אתה תאבד מוטיבציה. אתה לא תהיה מחובר למה שאתה עושה, וגם לא תהיה מחובר לתפקיד שלך. אז הדבר הראשון הוא להסתכל ולהבין מהן המוטיבציות שלי, להבין גם איך הן מתבטאות ביומיום שלי. מה זה אומר בשבילי השפעה? אם לי יש מוטיבציה של השפעה, ולך יש מוטיבציה של השפעה, מאוד יכול להיות שכל אחד מאיתנו זה משהו אחר.
כן.
אז הדבר הראשון להבין מה זה כל אחת מהמוטיבציות עבורנו, ללמוד מה נקודות העיוורון. באותו דוח שאנשים מקבלים, מקבלים דוח מאוד 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 מפורט, שגם נותן להם להבין מה קורה מתי המוטיבציה הזו באה לידי ביטוי, מה קורה כשהיא לא מקבלת מענה בתפקיד, איזה סביבת עבודה מיטיבה לך עם המוטיבציות הספציפיות שלך, ואיזה נקודות עיוורון יכולות לצוץ אם אתה עושה שימוש יתר או שימוש לא נכון במוטיבציות שלך.
מה זה נקודת עיוורון?
נקודת עיוורון זה, שוב, אני אומרת שמוטיבציה היא אנרגיה, היא מאוד מחוברת למי שאנחנו, והרבה מאוד פעמים יש מוטיבציות שאם משתמשים בהם, נתתי קודם את הדוגמה של האקולייזר, אם אני שמה את זה במקסימום ווליום, המוטיבציה צועקת, היא יכולה לייצר לפעמים גם איזשהו נזק. למשל, מוטיבציה של מגוון, לצורך העניין, גיוון, אנשים שיש להם גיוון לפעמים יכולים מאוד מאוד להתפזר, מתוך הרצון להיות גם בזה וגם בזה וגם בזה, ואז כשצריך להגיע למימוש המשימה, אם אני אשת פרודקט לצורך העניין, ואני מתחילה להתפזר בחיפוש שלי אחרי התשובה המיטבית, אני יכולה לאבד את המיקוד. או אם אני מוטיבציית למידה, שהיא מעולה, נכון?
כן.
שהם רוצים ללמוד. אז זה יכול להיות מאוד מאוד עסוק בללמוד, ולקרוא עוד ועוד ועוד, ושוב, זה יעט את קצב הביצועים שלך.
כן.
אז הרבה מאוד פעמים, שימוש מוגזם, יכול לייצר פגיעה בביצועים.
כן. עכשיו תראי, עכשיו נגיד שגיליתי מהן החמש מוטיבציות החזקות שלי מתוך ה-30, אבל אני כבר עובד בעבודה מסוימת. מה אני אמור לעשות עם זה? אוקיי, הסתכלתי, ראיתי, גיליתי שארבע מתוך חמש לא מתממשות שם בכלל. אז מה, להתפטר? כאילו, מה אני אמור לעשות?
אתה יכול, אבל לא חייב. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות עם טיעול נכון או מינוף נכון של המוטיבציות בתוך התפקיד שלך. עכשיו, אם ארבע מתוך החמש לא מתממשות, כנראה יש פער מאוד מאוד גדול, ואז אני אתמר אותך ליאור, בוא תבדוק רגע, אולי אתה לא במקום הנכון. זאת אופציה. אנחנו גם אומרים את זה, כשאני עובדת עם נועצים, אז אני בהחלט מזהירה את המנהלים, שיכול להיות מצב כזה. אבל יש תהליך שהוא מאוד מאוד, נעשה מאוד פופולרי אגב, בעולם העבודה החדש, הוא נקרא פיסול העבודה, ג'וב קרפטינג. שמעת את המושג?
כן, ספרי.
אז ג'וב קרפטינג זה המקום שבו אנחנו יכולים לקחת את התפקיד, ולעצב אותו בהתאם למאפיינים האישיים של האדם. ומה שאנחנו ראינו בקלארו, זה שג'וב קרפטינג, שעושים אותו בהתבסס על המוטיבציות, הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי, מאשר אם עושים אותו רק על ידע, מיומנויות, סקילס וכן הלאה. כי הוא באמת מצליח לגוע בנקודת החיבור המשמעותית של האנשים עם התפקיד שלהם.
אבל איך אני עושה את הג'וב קרפטינג?
אז מה זה ג'וב קרפטינג? יש בו שלושה אלמנטים. אלמנט אחד בא ואומר, בוא נבדוק, נסתכל או נעצב מחדש את המשימות שאתה עושה, ואז אפשר להגיד, אוקיי, אם יש משימות שלא מקבלות מענה על ידי המוטיבציה, אולי אני יכולה או לעשות אותם באופן אחר, או להעביר אותם למישהו אחר. יש פעולה אחרת שעושים.
אבל רגע, סליחה, יש לי מנהלת, אני לא מחליט על המשימות שלי בעצמי.
נכון, זה המקום לדיאלוג בינך לבין המנהלת שלך.
אוקיי, אז את מציעה לי בעצם לבוא למנהלת במקרה כזה, ולהגיד לה, תשמעי, גיליתי מה המוטיבציות שלי.
נכון.
בואי נדבר על זה. זה לא בכיוון.
קודם כל, בהגדרה אני חושבת שכל מקום שאנשים מרגישים פער בין מה שהם מרגישים בלב לבין מה שהם עושים, כדאי ורצוי ומומלץ ללכת לדבר עם המנהלים שלכם. זה, אני אומרת לכל אחד, ואני גם באמת מעודדת את האנשים, אני חושבת שעובדים חייבים לקחת אחריות אישית על ההתפתחות שלהם, ועל ה-well-being שלהם, ועל השמחה בעבודה, ועל ההנאה שלהם ממה שהם עושים, ועל ההתפתחות. אז זה לא רק לשבת ולחכות שהמנהל הזמין אותי לשיחה הרבעונית שלי, לא, אל תחכו. אם אתם מרגישים בפנים קבועים, תפנו ותנסו לעשות שינוי, בלי לנסות להפוך. אפשר גם בלי להפוך את הכיסאות, אפשר לעשות שינויים. אז דבר אחד זה באמת לראות, אולי אני שונאת ממש לעשות דברים שהם מאוד מונוטונים, אבל יעל שיושבת לידי, היא מאוד אוהבת אקסלים, היא מאוד אוהבת עקביות, יש לה מוטיבציה של עקביות, היא אוהבת לעשות את הדברים מסודרים. אז אולי אנחנו יכולות איכשהו לחלק את העבודה אחרת. אז זה דבר אחד. דבר אחר, את אותה פעולה לעשות בצורה שונה. אוקיי? אז אני אקח שוב את הדוגמה של הנתונים והאקסלים, אני אשתמש בה. אני אסונת אגב, אבל אין ברירה, אני חייבת להגיש דוחות. אוקיי? אז אני עברתי לגור בקנווה, כי יש לי יצירתיות ויש לי גיוון, ובמקום להציג אקסלים, אני מציגה אינפוגרפיקס. אז את אותו מידע אני מעבירה באופן שהוא מאוד נעים לי, הוא משמח אותי.
כאן והתוכנת עיצוב.
תוכנה של עיצוב, אני מעצבת גרפית את כל מה שאני רוצה, ואני נורא 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 מאושרת. אז אני מנגישה בדוחות את הנתונים המספריים כי הם חשובים, אבל אני עושה את זה באופן שהוא מתאים מאוד למוטיבציות שלי. זה דוגמה לאיך אפשר את אותה פעולה לעשות אחרת.
כן. עכשיו, אתם עבדתם עם הרבה מנהלים, בקלארו אתם גם נותנים למנהלים שישלחו לעובדים לעשות את המוטיבציות, נכון? ואז גם המנהלים רואים בדיוק. את המוטיבציות. מעניינת אותי, מה שנקרא בתכלס של החיים, איך נראית ההתנגדות של המנהלים? כי עכשיו יושב לו איזשהו מנהל, והוא אומר, אוקיי, אוקיי, בוא נבדוק את המוטיבציות של העובדים שלי, ונגיד שהוא לא מנהל יותר מדי סבלני, והוא קיבל חזרה, והוא אומר, הוא רואה, החבר'ה לא בכיוון, זאת אומרת, יש לי חבר'ה, אולי עכשיו אני מבין למה הם בועסים, או זה, הם לא בכיוון, מה שיש לי לתת להם. אבל מה אני אעשה? אין לי פה, בכלל, יכול להיות שאין לו סבלנות לכל הסיפור הזה, והוא אומר, מה רוצים ממני? הם מקבלים כסף, כאילו, מה אני אמור לעשות עכשיו עם הדבר הזה? אתם בכלל שומעים על התנגדויות כאלה? אתם רואים את זה?
דווקא לא. האמת שמנהלים מאוד 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 אוהבים, מאוד אוהבים לקבל את הדוח על האנשים שלהם, להבין את המוטיבציות של האנשים שלהם. אז גם מנהלים שבאו מראש בהתנגדות ואמרו, אני מכיר אותם, אני איתם בקיוביקל, שעות, אני חיים ורצים על הג'בלות ביחד, אכולים אותו מסטינג. בסוף כשהם קוראים את העומק שיש מאחורי כל אחת מהמוטיבציות, נופלים להם המון הסימונים. גם המנהלים שהם מאוד מאוד חסרי סבלנות, מבינים שלפעמים יש, להם יש נקודות עיוורון. כי הם לא רואים את האנשים שלהם באור נכון, כי הם מפרשים אותם על פי המוטיבציות של עצמם. הם רואים התנהגות לצורך העניין עובד שלא עומד בזמנים, והוא חושב שהוא עצלן, זה הדבר הטבעי. הוא לא עומד בזמנים, הוא מפוזר, whatever it is. אבל ברגע שהוא מבין שהאדם הזה מונע מהצורך בלהיות מצוין, במצוינות, וזו הסיבה שהוא לא עומד בזמנים, יש לו יכולת לנהל את הסיטואציה הזאת בצורה הרבה יותר מדויקת. כי אם הוא יבוא אל אותו עובד ויגיד לו, תשמע, אני מבין שקשה לך להגיש את זה בזמן כי אתה שם לעצמך רף מאוד גבוה, בוא נגדיר ביחד רף אחר. בוא נסכים מה זה מצוין בשבילי,
כן.
כדי שתוכל לעמוד בזמנים.
כן.
או שזה שינוי קצת של המשימות, או שינוי במיינדסט, שזה עוד דרך שאנחנו עושים באמצעותו פיסול העבודה, את הג'וב קרפטינג, זה להגיד, לנהל אותו מתוך הפריזמה, מתוך המיינדסט, שהאדם הזה מצוין, ולהגיד כן. לו, תקשיב, עבורי מצוינות זה עמידה בזמנים. עכשיו, כל פעם שאתה תעמוד בזמן, אני אבין שאתה בן אדם באמת, אתה עובד מצוין. אז זה גם דרך להסתכל על זה.
נחמד. וגם, כמו שאמרת קודם, יכול להיות שבעתיד, כשיהיו לו כל מיני משימות, ויש משימה ספציפית שאותה הוא באמת צריך שהצוות יוציא בצורה של 100, אז הוא יגיד את המשימה הזאת, אני אתן לו. כי עליו אפשר לסמוך שזה ייקח לו יותר זמן, אבל הוא יעשה אותה ב-100. לעומת ההוא שנורא רוצה להיות בעשייה ולעבוד מהר, ואז הוא מגיש משהו ב-85, שלפעמים זה good enough.
בדיוק.
אוקיי, מדהים.
היכולת הזאת בכלל של מנהלים לחלק את המשימות שיש להם, לא בהתאם דווקא למיומנויות ולכישורים, אלא על פי המוטיבציות, היא מדהימה. זה, יש לי מנהל, אחד המנהלים שאני הבאתי איתם, עושה מרקט פלייס. כל יום ראשון, בדיילי של יום ראשון, הוא שם על הלוח את כל המשימות החשובות שיש לה השבוע, ועושה מכרז פתוח.
מה?
איך
זה הולך?
ככה זה הולך, אומר, אני צריך השבוע ככה וככה וככה, מי פנוי באלנבי, מי רוצה. אז דבר הראשון, זה כל אנשים בוחרים את המשימות על פי מה שמדליק אותם. אחר כך נשארות המשימות האלה, הפרח קיר שאף אחד לא רוצה לרקוד איתם, ואז מתחילים לפצח אותם ולהסתכל באמצעות המוטיבציות, איזה מהם יש הזדמנות לפתרון בעיות. אז מי יש לו פתרון בעיות? בוא תראה, תיקח, תפצח את הבעיה. פה יש הזדמנות ללמוד משהו חדש. מי יש לו, או מי בא לו ללמוד משהו חדש ועוד לא למד מזמן. וככה לאט לאט, כן. הוא מחלק את המשימות לאנשים.
תגידי, כשאנשים מקבלים את התוצאות של המוטיבציות שלהם, הם מופתעים או לא מופתעים?
הרבה פעמים הם מופתעים מזה שהאלגוריתם מצליח לפצח אותם. תמיד יש את זה, וואלה, צדק. תמיד יש כאלה מוטיבציות שהן לא מפתיעות, ולפעמים כן. הרבה פעמים הם מתנגדים, הם לא מסכימים לחלקן. בדרך כלל, שתיים מתוך החמש, לפעמים אנשים אומרים, לא, זה לא שלי.
כן.
ואז עושים איתם תהליך רגע, ואז לפעמים מסתבר שהם היו באזור עיוורון, והם לא ראו על עצמם, הם לא ידעו שהם כאלה. ופתאום הם אומרים, הצלה? אני? מה לי ולהצלה?
מה זה הצלה?
או, זו מוטיבציה אחת החזקות. יש אנשים שכל פעם שהם רואים איזשהו קושי, או איזשהו מישהו שנמצא במצוקה, או אירוע שהוא בעייתי, הם מתגייסים להציל את המצב.
הם רוצים להיות הגיבור.
הם רוצים להיות הגיבור.
אוקיי.
עכשיו, זה לא נעים להיות במקום כזה, זה כאילו...
למה? זה אנשים טובים, נשמע לי, אנשים מאוד טובים.
אז יש אנשים...
צריך לעזור.
אתה רואה, זה נהדר, אתה חושב ככה, ויש אנשים שפחות, אז יש אנשים שבשבילם הצלה זה, הם רוצים, היו רוצים לראות את עצמם יותר במקום שחלטני, מתוכנן,
כאילו למה אני זורק את הזמן שלי על הדבר הזה, שהוא בכלל לא, כן. זה רק כי מישהו צריך, כן. זה.
אני בעצם עושה את זה כי ככה וככה, כן. ואז המפגש, א', המפגש עם העומק, שמסביר מה זה אומר, מלמד אותם המון על עצמם, זה חושף נקודות עיוורון, והרבה מאוד פעמים אנשים מסתובבים עם איזושהי תחושה, אינטואיציה, ופתאום יש לזה שם, פתאום הם מבינים את הדחף הזה שהניע אותם, ופתאום הם אומרים, או, אני מבין עכשיו לעומק, אני גם יכולה לתת לזה ביטוי, ואני יודעת גם מה לעשות עם זה. אם אני מבינה שאני צריכה אוטונומיה, אני צריכה לבקש את זה מהבוסית שלי.
כן.
ואני צריכה להגיד לה, לא, אל תעשי עליי מקומות, כן. מנג'מנט.
כן.
תני לי את החופש, אני אחזור עלייך, פעם בשבועיים עם איזשהו עדכון או מה שזה לא יהיה.
אני אגיד לך מה היה מאתגר בעיניי למלא את השאלון הזה. תוך כדי שמילאתי אותו, היו כל מיני שאלות ש... עכשיו, אני ידעתי שאת אחרי זה תקראי את התוצאות שלי, כמו שאותו בן אדם יודע שאחר כך המנהלת שלו תקרא את התוצאות שלה, ופתאום הייתה לי באיזושהי שאלה התלבטות נורא גדולה. וניסיתי להגיד, איך יכול להיות שיש לך התלבטות כזו גדולה? את לא ביקשת לדרג מ-1 עד 5 את כולם, שאז היה ממש קשה, אלא רק מה הכי ומה הכי פחות. והסתכלתי על כולם ואמרתי לו, הם כולם נראים לי הכי. אף אחד מהם לא נראה לי פחות. והמחשבה שעברה לי היא, האם יש פה איזשהו עניין של תדמית? האם כשאתה ממלא את זה, אתה חושב מודע או לא מודע, מה סמדר תחשוב עליי, ולכן אתה ממלא משהו אחר או לא? במה הדוגמה הכי טובה? למשל, בעבודת צוות. אף אחד לא רוצה שיחשבו עליו שהוא לא רוצה עבודת צוות, אז כשרואים את הזה של העבודת צוות, אני מת לסמן. ברור, הכי חשוב לי עבודת צוות. אבל היה שם משהו שיותר קרץ לי מעבודת צוות. והייתי שם בהתלבטות אמיתית. ורק אחרי שהבנתי שזה קשור לזה שאני אולי... האגו שלי או התדמית או הרצון לתדמית שלי כאילו קופצת שם, אז סימנתי את האמיתי. איך אתם מסתדרים עם זה? זה...
שאלה מעולה. קודם כל, בכל שאלון שהוא self-assessment, שאלון הערכה עצמית, גלום האתגר הזה בדיוק שמה שנקרא אתגר הרצייה. זה אחת ההטיות הגדולות ביותר בשאלונים למילוי עצמי. אנחנו כאנשי מקצוע מכירים את זה. מכירים ומודעים לזה. שאלון הזה לא נבנה.
מה זה אתגר הרצייה?
בדיוק מה שתיארת.
שאני רוצה לרצות אותה?
אתה רוצה לרצות מישהו אחר. אתה רוצה לפעמים לרצות, זה לפעמים יכול להיות אדם ספציפי, כמו המנהל שלך, אבל לפעמים גם לרצות את הדימוי שאתה היית רוצה לייצר עבור עצמך.
כן, כן.
אז המקום הזה של רצייה הוא חלק אינהרנטי בכל תהליכים האלה של אבחון עצמי. אנחנו השתמשנו כאן בכלי סטטיסטי מאוד מתוחכם, שעוסק בדיוק בזה, בבחירות של אנשים, יש לזה שם, אני לא אני יכולה להגיד כל מזה מקס דף, לא משנה, וזה מתודולוגיה שלמה שהיא מביאה בחשבון את הרצייה. ויש דרכים בתוך השאלון, הוא נראה כאילו נורא נורא פשוט, אבל הוא לא. יש בפנים כל מיני דרכים לעקוף את זה, ולשאול את אותה שאלה בזוויות שונות, כדי שבסוף אתה, וגם מהניסיון אני יודעת, שבסוף באיזשהו שלב אתה נכנס לתוך הפלואו, השאלון הזה גם מעוצב ככה, כמו מעין שיחה עם יועצת קריירה, אנחנו מקפידים שאנשים יבינו שמדובר בעצם בהזדמנות להתפתחות עצמית, ומבקשים כנות, אז תמיד יש את הקול הקטן הזה בראש,
כן.
אבל מהתהליכי התיקוף שעשינו לכלי, ראינו שרמת הדיוק שלו היא מאוד גבוהה.
עכשיו תגידי, נגיד שהבנתי הכל, הבנתי, יש 30 סוגי מוטיבציות, לכל אחד מהעובדים שלי יש 5 שהן יותר חזקות. עשיתי את הדבר הזה, ומילאתי, וראיתי, והסתכלתי. עכשיו, בנושא חלוקת המשימות לצוות שלי, כמנהל, נגיד שהבנתי מה אני יכול לעשות. זה לעולם לא יהיה לי 100% חפיפה, כי יכול להיות ש-80% מהצוות שלי יש להם את אותה מוטיבציה, ולאף אחד מהם אין מוטיבציה ששייכת לחצי מהמשימות, אז אני איתקע. אבל הבנתי בגדול מה אני יכול לעשות. המשימות שיותר מתאימות למוטיבציות של האנשים, ככל שאני אצליח לעשות את הטטריס יותר טוב, יהיה לי צוות יותר מונע, מאושר, מרוצה, ושעושה משימות ביותר מוטיבציה. אבל החלק שנראה לי הכי קשה, זה החלק של הפרסונליזציה. כי זה לא רק לחלק משימות.
נכון.
זה בכל מיני דברים.
נכון.
נתתי דוגמה בהתחלה, זה נגיד, איזה פעילות לעשות לצוות עכשיו? לקחת אותם לארוחת בוקר, להגיד לכולם תודה בזה? איך אני עושה בכלל את כל העניין הפרסונלי הזה? אני גם מאוד מאמין בו, וגם בספר דיברתי על הנושא הזה של הניהול פרסונלי, אבל אני מראיין פה אותך, לא אותי, אז אני רק רוצה לשאול אותך, זה נורא קשה. איך עושים את זה?
זה סופר קשה. אגב, אני אוסיף עוד נדבך, זה לא רק בעניין המשימות והביצועים והפרפורמנס, זה חלק מזה. יש את כל עניין מערכות היחסים. המון המון קונפליקטים בין אנשים יושבים על הפערים או על הניגודים בין המוטיבציות השונות. ואנחנו רואים את זה כל כך הרבה מנהלים שבאים ואומרים, למה הם לא מסתדרים? ואתה מבין איך הצורך של האחד בתוצאות מתנגש עם הצורך השני של השני ביצירתיות, או צורך האחד של האחד באוטונומיה מתנגש עם הצורך של השני בשליטה. אז זה מאוד מאוד מורכב, וזה משפיע כמעט על כל היבטי החיים בתוך הצוות. אני מאוד מאמינה בפרסונליזציה, אני באמת, אני חושבת שאחד הדברים שהכי הניע אותי להקים את קלארו, היא האמונה שלי זה שהאנשים הם יחידים מיוחדים ועומדים בפני עצמם. וההכנסה שלהם לתוך קטגוריה היא מקטינה ומצמצמת את הפוטנציאל ואת העושר שיש בגיוון האנושי. ופרסונליזציה דורשת עבודה מאוד מאוד קשה, דורשת ממך כמנהל, גם להיות מאוד גמיש חשיבתית, גם להוציא את עצמך מתוך המשוואה, מהמשוואה, ולהבין שמה שנכון לך, לא בהכרח נכון לאחרים,
כן.
ולראות כל אדם, סבתא שלי, אי אפשר לראות את זה ברדיו, אבל סבתא שלי הייתה פורסת את היד ככה, את החמש אצבעות, ואומרת, כל אצבע היא אחרת. עכשיו אני אגיד, זה קצת כמו הורים, לך בינתיים יש עוד ילדה אחת, אבל תכף, לי יש 3, ואני יכולה לומר שכל אחד מהילדים שלי הוא כל כך שונה, ומה שעבד לי עם הבן הבכור שלי, לחלוטין לא עובד לי עם האחיות שלו. ומה שעבד עם אחותו, עם הבת המרכזית שלי, לא עובד עם הבת הצעירה שלי. וזה דורש מאיתנו לעבוד בזה כל הזמן, לראות. אני חושבת שהמיומנות הכי גדולה שמתבקשת כאן, זה היכולת להתבונן על האנשים באהבה, מתוך אהבה, לראות את היופי, את הטוב, את המוצלח שבהם, ולאפשר להם להביא את הייחודיות שלהם לידי ביטוי. עכשיו, אני לוקחת מנהל צעיר, אוקיי? זה לאו דווקא בהייטק, בכל מקום, בכל התעשיות, בדרך כלל מנהלים בדרגי הניהול הראשון והשני, מאוד מאוד עמוסים, ומאוד מאוד מאוד מכוונים לאקסקיושן, לתוצאות. אין להם את הבשלות ואת הנינוחות ואת אורך הרוח להסתכל על כל אדם ולהכיר אותו לעומק.
כן.
והם צריכים לנהל כל אחד בפני עצמו. אז כאן אנחנו בעצם נכנסנו עם קלארו מתוך ההבנה שזה מאוד מאוד קשה לעשות את זה באופן אישי. גם לא תמיד יש לאנשים רעיונות. אין, זה מאוד, זה דורש הרבה מאוד, גם ניסיון ניהולי וגם ידע וגם התנסויות בפועל, וזה מה שאנחנו בעצם עושים בקלארו. אנחנו בקלארו מנגישים למנהלים המון 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 אפשרויות לפעולות ניהוליות שמותאמות למוטיבציות השונות של האנשים שלהם. ואז הם בעצם, כשיש אירוע כזה, הם לא צריכים לחשוב הרבה.
הם נכנסים... מה, תני איזה דוגמה, תני איזה דוגמה.
למשל, אם אני מסתכלת על עובדת שלי, ואני רואה שהיא, אני רוצה לעזור לה להגדיל את הראש, אוקיי? רוצה שהיא תיקח יותר יוזמה, ותיקח יותר הובלה. ואני מסתכלת על המוטיבציות שלה, אז קלארו נותנת למנהל מספר מהלכים ניהוליים, שיכולים להתאים למוטיבציות השונות של אותה עובדת. אז למשל, נניח לאותה עובדת יש מוטיבציה של, בוא ניקח אחת שעוד לא, עוד לא עברנו עליה, של תרומה.
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 מה זה מוטיבציה של
מוטיבציה תרומה? של תרומה זה אנשים שיש להם צורך להביא ערך ממשי לאחרים. הם רוצים לדעת שהם עושים טוב למישהו, והם ממש יוצרים משהו שונה או אחר עבור אחרים.
כן.
אז אני...
אחרים זה חברים בצוות שלי או לקוחות?
זה יכול להיות לקוחות, בדיוק. זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות לקוחות, זה יכול להיות הארגון. אז בתור התחלה, אני אשאל אותה, מה, באיזה סיטואציה היא תרגיש שהיא מביאה אחר בערך? למי הייתה רוצה לתרום? אז אני אשאל אותה והיא תענה לי, ואחרי שאני אברר את זה, אני אציע לה לקחת ולעשות משהו שהוא מעבר לתפקיד שלה, שיאפשר לה להרגיש שהיא נותנת ערך לאותו מקום, אם זה ללקוח, או לקולגות שלה, או לאיזושהי משימה ארגונית. ואז אני אשאל אם זה מתאים לה, והיא תגיד לי נניח שכן, ואנחנו נגדיר מזה, נצא מזה לאיזשהו פרויקט.
כן.
עכשיו, זה נשמע מגניב, נכון? עכשיו, איך מנהל ידע לעשות את זה? אז מה שקלארו בעצם עושה, היא נותנת למנהל את המתווה של השיחה. כדי לנהל את השיחה הזאת עם אותה עובדת, נקרא לה ענת, והוא ינחה אותו לעשות את זה בהתאם לאותה מוטיבציה של תרומה.
הבנתי.
אז זה מין, כמו פלייבוק כזה, ממש מנואל של איך לנהל שיחה,
כן.
שבמהות שלה היא שיחת הצמחה ופיתוח וקואוצ'ינג כזה.
כן.
לאותה עובדת, על מול המוטיבציה ספציפית, ועל מול אותו אתגר שמעסיק את המנהל.
כן. מגניב, מגניב.
אז המנהלים בעצם יכולים להיכנס למערכת ולבחור. יש להם אין סוף אפשרויות. הם לא צריכים להתאמץ כדי לדעת מה לעשות עם אותו עובד.
כן.
פשוט להיכנס ולחפש.
כן. נייס.
לא לחפש, המערכת בעצם מציעה להם.
הזכרת לפני שתי דקות את, אני חושבת שצריך להסתכל על כל עובד ועובדת באהבה. מה הקשר בין ניהול לאהבה בכלל? סיפרת לי אז שנפגשנו לקפה איזה סיפור יפה בקשר לזה.
כן, אז לפני המון המון שנים, כשממש התחלתי את הקריירה שלי כסמנכלית משאבי אנוש, בחברה, זה הייתה אז חברה דלתא, חברה גלובלית, ודוב לאוטמן, מי שמכיר, יודע שהוא היה באמת אדם בשיעור קומה, הוא היה אישיות מאוד משמעותית, עד היום יש על המשפחה שלו עוסקת הרבה בחינוך ובפילנטרופיה, ודוב היה אז יושב ראש מועצת המנהלים של החברה, הוא היה מקים שלה, הוא נכנס אליי לחדר, אני הייתי ממש שבועות ספורים בתפקיד, נכנס לחדר ואמר לי, סמדר, אנחנו הולכים לשנות כאן, או לעשות משהו אחר בתרבות הניהולית של דלתא. נשאר לי, זדקפתי ככה, היועצת הארגונית שלי נעמדה אדום, ואומר לי, כותב לי על הלוח מאחורי, היה לי לוח כזה מחיק לבן, כתב שלוש אותיות, M-B-L. הוא אומר, אתם מאוד אוהבים שלוש אותיות כאלה. אתם היועצים. אמרתי לו, כן. הוא אומר, אנחנו הולכים להקים פה אקדמיה, וזה מה שנלמד, MBL. אני הסתכלתי על זה, ואני אומרת, אוקיי, אז מה זה MBL, יור?
Management by Love.
נכון. והוא כתב את זה ככה, בגדול על הלוח, Management by Love. הוא הסתכל עליי ואמר לי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני עובד הרבה מאוד שנים עם אנשים, ואני אגיד, הדבר שהכי חשוב למנהלים, זה שהם יאהבו את האנשים שלהם. כי כשהמנהלים אוהבים את האנשים שלהם, מסתכלים להם כל בוקר בלבן של העיניים, מכירים אותם, יודעים, מרגישים אותם, האנשים שלהם יאהבו אותם בחזרה, ויעשו בשבילהם הכל. צריך שיהיה להם אכפת מהם כבני אדם, צריך שהם יראו אותם, הם גם צריכים לדעת לשים להם גבולות, אבל מהצד השני. וכך היה, אנחנו הקמנו Management by Love Academy בדלטה, זה היה שנת 2002, זה היה מהפכני. עשו אז תקופה שמלהגיד את המילה אהבה בהקשר הארגוני היה...
נכון, זה כאילו נשמע מאוד ניו אייג'י, אבל דוב לאוזמן אי אפשר לחשוד בו בניו אייג'יות, איש עסקים מאוד 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 מצליח.
נכון. נכון, אבל זה השיעור שלי, ועם השיעור הזה הלכתי כל חיי.
אבל מה זה אומר שלזה עשיתם את האקדמיה? לימדתם אותם להסתכל בעיניים?
כן, פיתחנו תוכנית מנהיגות שחצתה את כל דרגות הניהול בארגון, לימדנו אותם להסתכל להם בעיניים, לימדנו אותם להקשיב באמפתיה, לימדנו אותם מילים שאז היו ממש מהפכניות, היום הם חלק מהשיח, לראות את היחיד, לראות את האינדיבידואל, כן, זה היה המון המון התעסקות באיך, איך לתת לאנשים את המקום הייחודי שלהם.
אני מת לדעת איך אותם מנהלים בדלטה, שנת 2002, לא הסתכלו על זה בשיא הציניות, ואמרו, מה הם רוצים מאיתנו? כאילו, מה עכשיו לב? בוא נלמד איך עושים אקסל.
אני חושבת שחלק מהתרבות של דלטה הייתה אז כזו. זה היה ארגון שבאמת... ארגון נוגש, אנשים מאוד מאוד מחוברים, עם איזשהו, כך קראנו לזה דלטאי, עם איזשהו הלך רוח מאוד מיוחד, שהיה הלך הרוח של דוב. אני רואה את זה אגב בהמון ארגונים, שהפאונדר משאיר חותם DNA מאוד מאוד ברור
כן.
בארגון.
כן.
אתה נכנס ואתה רואה את ה-DNA הארגוני, אתה מבין, אתה מסתכל על הפאונדר, אתה רואה את זה.
וזה נשאר שם? זאת אומרת, זה משהו שיכול להישאר, או שצריך כל הזמן לפמפם אותו?
אני חושבת שחייבים לתחזק את זה, אני לא יודעת, אני לא שם כבר המון המון שנים, אז גם בינתיים הארגון נמכר לבעלים אחרים, זה לא משנה זה. אבל אנחנו תחזקנו את זה, כשהיינו שם, אז תחזקנו את הערכים האלה, את ההתנהגויות האלה, כאילו זה היה משהו שהוא בשוטף, אי אפשר לבוא ולהצניח לאנשים תרבות ארגונית. תרבות ארגונית זה משהו שצומח, גם מלמטה מהאנשים וגם מלמעלה, והוא חייב לקבל ביטוי מעשי כל הזמן בהתנהגויות יומיומיות.
כן.
זה
כן.
חייב להיות פרקטי.
תגידי, לסיום, אי אפשר שלא לדבר על בינה מלאכותית בהקשרים האלה, כי זה מקום שמרגיש שאני מתעסק המון עכשיו במחקר על הקשר בין בינה מלאכותית למקומות עבודה, ויש ב-MIT למשל איזשהו מוסד workforce מאוד מעניין שהם פתחו שם לפני 6-7 שנים, והייתי בטוח שכשאני אלך לקרוא את המחקרים של אותו workforce, אני אמצא עניינים טכניים, כי זה MIT אחרי הכל. ה-T שם זה technology. וזה בכלל לא היה זה. זאת אומרת, הם כאילו לא הצליחו עדיין להגיע לחלקים של, זאת אומרת, הם חוקרים טכנולוגית בינה מלאכותית בארגון, אבל כשהם הקימו את ה-workforce של שילוב בינה מלאכותית במקום העבודה, הם נתקעו בקטע הפסיכולוגי. זאת אומרת, החלק הכי, נקרא לזה קריטי ו/או מאיים על מקומות העבודה, זה בכלל לא האם אנחנו נצליח כן או לא לעשות את זה טכנולוגית, אלא איך היא... מה יגרום השילוב של בינה מלאכותית במקומות העבודה לעובדים? וזה, יש לי סדנה חדשה של בינה מלאכותית למנהלים, וזה חלק שכאילו, פתאום בגלל ה-MIT האלה, הבנתי שהוא חייב להיות חלק מהסדנה, הוא כל כך משמעותי. על מי זה יאיים? את מי זה יפחיד? איך, האם אנשים ישימו מקלות בגלגלים? איך את רואה את כל הסיפור הזה של, נקרא לזה, ה-Venn diagram בין בינה מלאכותית למוטיבציות?
אז קודם כל, זו שאלה שמאוד מעסיקה גם אותי, כי גם אנחנו משתמשים במערכת שלנו בבינה מלאכותית, אנחנו ככה אומרים כרגע, בינה מלאכותית משולבת בבינה אנושית. ואני מסתכלת על העתיד, וכל זה לא רק, כל הפלטפורמות החדשות שמסעירות עכשיו את העולם, זה הצ'אט GTP ואחרה ומג'רני ו-you name it, יש רבים כאלה, מעוררים שרה מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שבסוף שאר הרוח הוא אנושי. תמיד יהיה שם איזשהו קצה אנושי שיהיה חייב לקחת את הבינה המלאכותית, כי בסופו של דבר מי שכותב את האלגוריתמים הם אנשים, מי שיושב מאחורי ההגה של הדאטה הם אנשים. רחוקה עוד הדרך שהבינה המלאכותית תחליף את הרגשות, למרות שיש עדיין, אתה יודע, יש חוקר בקולומביה שכרגע יושב ומפתח את הרובוט שיש לו מודעות עצמית, כן. ויש לו תחושות פסיכולוגיות. נראה, זה יכול לקרות, כנראה זה גם יקרה, אני לא פוחדת מזה. אני חושבת שזה יכריח אותנו כחברה אנושית תמיד לצעוד עוד צעד אחד קדימה, ולראות באיזה מקום אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובתנו.
אני אגב, רגע, אני רוצה שנייה לעצור אותך. למה רגשות זה משהו חיובי? האם עולם העבודה לא היה יכול לעבור הרבה יותר טוב אם לא היינו כל כך רגישים לגביו?
אני חושבת שרגשות אין מנוע, אין דלק. אנחנו בני אנוש, זה מה שהופך אותנו למיוחדים, זה מה שהופך אותנו לשונים מהמכונות.
אבל בינה מלאכותית לא צריכה מוטיבציה. נותנים לה משימה, היא פשוט עושה אותה.
כן, הבינה המלאכותית עושה את זה, אבל בסופו של דבר יש כאן אנשים גם שנמצאים, אני לא חושבת שהבינה המלאכותית תחליף באופן מלא את האנשים במקומות עבודה. ואני כן חושבת שבינה מלאכותית יכולה להקל הרבה מאוד על עבודה הסיזיפית שיש מאחורי זה, והיא תשאיר יותר מקום לאינטראקציות הבין אישיות. דווקא ה-CTO של Accenture כתב ספר נפלא שנקרא radical human, radical human, נדמה לי,
זה לא משנה, אנחנו אחרי זה נשים את
אני תכף את זה אחר, radical, כן, זה תעשה רגע, radical human, הוא מדבר על כך שככל שהארגונים ישתמשו בטכנולוגיות מתקדמות יותר, זה בינה מלאכותית, זה המטאברס, זה בלוקצ'יין, כל ה-advanced technologies, זה יאפשר לארגון להיות יותר הומני, יותר רואה את האנשים שלו, יאפשר יותר יצירתיות, יאפשר יותר אינטראקציות שהן מאפשרות co-creation.
כן.
וככל שתהיה טכנולוגיה יותר מתקדמת, הארגון יהיה יותר humanity, יותר אנושי.
כן. אז אני אגיד לך את דעתי, הלוואי, אני חושב שזה wishful thinking, וזה תלוי באמת בסוף באותו founder של הארגון. הבינה המלאכותית יכולה לפנות לנו זמן. עכשיו השאלה היא, מה נעשה עם הזמן הזה? אז founder, שזה מה שמוביל אותו, ייקח את הזמן הזה וייצר יותר אינטראקציות אנושיות, ו-founder שהוא פחות כזה, ייקח את הזמן כדי לייצר עוד יותר פרודקטיביות. זאת אומרת, אני לא כזה אופטימי בקשר לכל הסיפור הזה, שיש עכשיו את כל הדיבור על אם היא תוכל לעשות כל כך הרבה משימות במקומנו, מה נעשה עם כל הזמן שיתפנה? רוצה להגיד שאני מסתכל על ה-150 שנים האחרונות, אני רואה הרבה מאוד פעמים שבהם טכנולוגיה מאוד העיץ הדברים שלקח לנו הרבה שעות לעשות קודם, הפכה אותם לדקות או לשניות, או דברים שלקח שבועות לימים, וכשהתפנה הזמן הזה, אף אחד לא בא ואמר, חבר'ה, אתם יכולים ללכת יותר מוקדם הביתה, אלא הוסיף עוד משימות כדי למלא את הזמן, ודווקא נדמה שאנחנו היום יותר עסוקים ועובדים יותר שעות מאי פעם. אני חושב שבסוף זה מאוד תלוי באותו פאונדר של ארגון, זו דעתי האישית. אבל תגידי, יכול להיות שמעניין לחשוב, נגיד ככה, בהינתן שבינה מלאכותית עושה משימות ספציפיות, יהיה עוד יותר חשוב להבין מה המוטיבציות של העובדים שלי, כדי לדעת מה כן להשאיר להם. כי בסוף אני עלול להיתקע, אם יש משימות שאני לקחתי מהם בשביל בינה מלאכותית, אבל אני אשאיר אותם בטעות רק עם המשימות שלא פוגעות במוטיבציות שלהם, אז באמת הם ירגישו יוסלס.
אני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר, אני חושבת שזה יחדד, וזה הדבר הזה, זה יחדד את ה... או יזקק במה באמת אנשים רוצים להתעסק, מה מדליק אותם, מה גורם להם להישאר ולבוא לעבודה, ולא ללכת עכשיו לעשות שינוי בקריירה שלהם, או להחליט שמורידים את המשרה שלהם ל-30%, שזה גם אופציה, כן? אבל זה יאפשר לאנשים באמת גם להתבונן על עצמם ולשאול את עצמם, מה באמת בא לי?
כן.
מה מדליק אותי? מה ממלא אותי? ואיפה אני מביא ערך? איפה אני יוצרת שינוי? איפה אני יכולה לעשות דברים שאחרים לא יכולים? כי לי יש את זה. ואני מסכימה גם למה שאמרת קודם בנוגע למנהלים ולפאונדרים. בסופו של דבר, אם ארגון שם לעצמו כמטרה להיות human-centric, להיות ממוקד באנשים, אז כך הוא יתנהל.
כן.
אם ארגון רואה את הערך של האנשים שעובדים בו, לא כמשאב, לא כמשהו שכוח אדם או כוח עבודה, אלא באמת כשותפי דרך, וזה השינוי המהותי. אנחנו נמצאים בתוך מהפרה רשתית, עמוק בתוכה. הארגון כארגון, כמבנה היררכי, ימיו ספורים בעיניי. אנחנו הולכים לקראת סיטואציה שבה ארגונים לא רק יהיו בחשיבה רשתית, אלא גם במבנים רשתיים, ואז תיאורי תפקיד לא יהיו רלוונטיים, מחלקות לא יהיו רלוונטיות. כל ההסתכלות הזאת על איך אנחנו מדלברים, איך אנחנו מביאים, מוצאים לפועל את הייעוד ואת המטרה של הארגון, היא תהיה אחרת לחלוטין. ושם הבינה המלאכותית תאפשר לעשות את זה בצורה מהירה, גמישה וזריזה, ותאפשר באמת לאנשים לראות במה הם יכולים להביא ערך בתוך המשחק המטריקס הזה.
כן.
והמקום הזה של רשת ערך כתפיסת עולם, עם המקום שבו אני יודעת מה אני מביאה ערך, ובמה אני רוצה להביא ערך, ואתה כמי שחלק מהרשת ערך כמעסיק, אתה חלק מרשת הערך, כמוני. ואנחנו פועלים ביחד כדי להשיג את המטרות הארגוניות.
טוב, עוררת את סקרנותי. נשמע מאוד מעניין הרשת הערך הזה. יש איזשהו מקום שאפשר עוד להתעניין בזה או לקרוא על זה?
יש די הרבה מקורות.
רשת ערך, לא שמעתי את הביטוי הזה אף פעם. זה מדהים. כאילו value chain? לא, זה לא chain, זה network.
זה value network.
אוקיי.
זה value network.
אז טוב, אנחנו נלך לחפש. נשמע מאוד מאוד מעניין, אבל נושא לפרק אחר. אז זהו, סמדר, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה.
תודה לך.
אני חושב שזה סופר חשוב. כמו שתמיד חשבתי שזה סופר חשוב לבן אדם שידע מה החוזקות שלו, אני חושב שזה סופר חשוב לדעת גם המוטיבציות שלנו. זה באמת יכול להסביר כל מיני דברים שנחסמים או מקומות שבהם אנשים לא מרוצים מאיפה שהם נמצאים או מהעבודה שהם עושים, ואנחנו כל כך לא מורגלים לחשוב על זה במיפוי הזה. אנחנו הולכים למקומות שלימדו אותנו, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו חושבים, אני לא מרוצה שאני עובד ב, לא יודע מה, ב-IBM, כי אני לא אוהב את המותג, או כי אין פה אבוקדו בבוקר, או whatever, או כל מיני שטויות שלא באמת הם הסיבה, ולהבין איך אני פועל, איך אני, זה כאילו, איך המכונה שלי בנויה, יכול להסביר הרבה מאוד דברים. יכול ממש לפרש לנו, את יודעת, זה כמו שיש אנשים שעכשיו הולכים ועושים בדיקות הורמונליות, ומבינים למה הם לא ישנים טוב. כי הם פשוט תמיד הלכו לישון שעתיים יותר מאוחר ממה שהגוף שלהם ספציפית בנוי.
ועוד דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, זה להבין שאין מוטיבציות טובות או רעות. זאת אומרת, עצם העובדה שאני לומדת על עצמי משהו, לדעת לקבל את הדבר ולא להילחם בו. אם אני מבינה שאני צריכה סדר ושליטה, אז זה לא נורא, זה לא רע.
כן.
זה טוב, ואם אני מכירה בזה ויודעת גם למנן ולטעל, שוב אני אחזור למטאפורה הזאת של האקיולייזר, לדעת להגביר את הווליום, להוריד את הווליום, ביום מסוים אני מעלה את הווליום של מוטיבציה אחת וביום אחר את השנייה.
כן.
אז זה מאפשר לי לשלוט בחיים שלי ולשלוט במציאות שלי הרבה יותר טוב, ואני כן רוצה גם להוסיף את האספקט הניהולי. זה חשוב שאנחנו נכיר את עצמנו. זה הדבר הכי מרכזי. עם זאת, אנחנו נמצאים בעולם שבו מרבית האנשים נמצאים בסביבות עבודה. אז אני מאוד מאוד רוצה לקרוא למנהלים, להבין את השונות הזאת, ולחפש לעצמם, לא חייבים ללכת לקלארו, אפשר לעשות את זה גם בצורה מאוד מאוד פשוטה. לשבת עם העובדים שלכם, ולשאול אותם, מה מדליק אותם? מה הדבר הפעולה שהם עושים במשך היום כשהיא מעוררת בהם את הברק בעיניים? מה הדבר שכשהם עושים אותו הם נמצאים בפלואו, בתחושה הזאת שהזמן עובר?
כן.
ומה גורם להם סיפוק וגאווה בסוף היום? ולראות גם מה מצית אותם, מה מוציא אותם, גורם להם לקום ולעשות את המשימה הזאת ולא אחרת.
כן.
ומצד שני, מה מחבא אותם? מה הדבר הזה שהם שונאים והם הם, הם, הם דוחים והם משאירים את זה לרגע האחרון ולמה?
כן.
לשאול אותם למה, וביחד למצוא את הנוסחה שתאפשר לאנשים האלה לפרוח, ולמנהל בסופו של דבר לקבל את התוצאות שהוא רוצה.
כן, אני רוצה להגיד לך שבתור מנהל, אני הרבה שנים פחדתי מזה, אני ידעתי שזה חשוב, ופחדתי מזה, כי מה הפחיד אותי? שעכשיו הם יגלו על עצמם, ואני אגלה עליהם שמה שהם צריכים לעשות הוא בכלל לא בשבילם, והם לא הבן אדם הנכון, ואולי לא יהיה לי מישהו שיתעסק במשימה הזאת, אבל הפחד הזה הוא פשוט רלוונטי רק לטווח הקצר. בטווח הארוך נדפקתי.
ממש.
עד שהעזתי, נקרא לזה, לדבר איתם על מה הם אוהבים ומה לא, וזה לא שלמחרת כל המשימות שלהם השתנו, אבל בוא נגיד ככה, כשנגמרו משימות מסוימות ונכנסו חדשות, כבר יכולתי יותר בתבונה ובהתאמה לעשות את זה, זה. ממש פחדתי מזה.
ולפעמים גם זה שאתה אומר, ושאתם שמים על השולחן את העובדה ואת הידיעה המשותפת, שהמשימה הזאת הוא חייב לעשות, אין ברירה. אין ברירה. אבל מספיק שאתה מבין ומכיר בכך שקשה לו, והוא יודע למה זה קשה לו, ואתה יודע למה זה קשה לו,
כן.
כבר יש בזה הקלה מאוד מאוד גדולה.
נכון.
ולפעמים כמנהל אתה יכול באמת בקטן, במשהו, שינוי מאוד מאוד קטן של איך מגישים את זה, או איך מתקשרים את אותה משימה, לעשות הבדל מאוד מאוד גדול, בלי לעשות שינויים דרמטיים.
כן. סמדר, תודה רבה רבה רבה.
תודה לך,
היה לי כיף. כן. ביי חברים, ניפגש בפרק הבא. Do you even fuck with a nigga like me? Will you want me in about 3 days? Really? IDC, cause every time a nigga talk they